אמר לכן אמר כאן, אמר שמואל, שוב, מדובר במוחה שאין לו קצבה. ורבי ינאי אמרי, הוא מוחה שעומד נעלב. רבה שמביא עם תורת שירות נוסף, ומוחה כנעני. מוחה כנעני, רש"י אומר, אנס. ולכן, גם אם הוא, יודעים שהוא משקר. בתניה ישראל וכנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכות אותו בדיני ישראל, זכהו. אמור לו כך דיננו. אם אתה יכול לזכות אותו בדיני כנענים, זכהו ואמור לו כך דינכם. אלא באים אליו בעקיפין. אז יש לנו עניין להציל את הישראל מהשקרן הזה, אז אנחנו יודעים, ידוע שהוא שקרן גדול, ולכן אנחנו מחפשים כל דרך למנוע ממנו לקיחת ממון. דבר רבי ישמעאל פסיק, רבי יקר אומר, אין באים אליו בעקיפין, לפני קידוש השם. כי אם הוא יגלה את זה, זה יהיה חילול השם. רבי עקיבא תמא דיקי קידוש השם, עלה כקידוש השם, באים אליו בעקיפין. רגע, אתה גוזל כנעני, אתה הולך פה להוציא ממון מגוי שלא קדים, מישר, מה מותר לגדול גוי? הרי תנא אמר רבי שמעון דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא מזפרין, למקום, גזל כנעני אסור. כמו שכתוב, אכן נמכר גאולת גאולו, שלא ימשכנו ויעשה, יכול לגלום עליו, כלומר, ותשב עם כנאו, דקדק עם כנאו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפדות יהודי שנמכר לגוי, כעבד, אתה צריך לשלם לו כדף וכדים. אמר יוסף לא קשה. יש כנעני ויש גר תושב. גר תושב, גוי ישר. גוי שלא עובד עבודה זרה, גוי יקבל משמת עוד בנוח. אמר לאביי, מה פתאום? התרבה על גבי הדדקטיב. לא לך, אלא לגר שמגר, ולא לגר סדק אלא גר בושב, ומגר בושב מתחת גר עובד כוכבים. שהוא אומר, או לעת הזה נמכר עובד כוכבים, הפרשייה שם מדברת על יהודי שנמכר לכל מיני מסבים. או לגר תושב, או לגוי, או לגוד עבודה זרה, או לעבודה זרה בעצמה. ועל כל המסבים האלו אמרה התורה, לשלם, צריך לשלם לגוד. אלא מערב הלוקשיה. יש שני מסבים, יש גזל ויש הפקעת הלוואה. לגזול מגוי אסור, בוודאי אסור לגזול מגוי. אבל יש להפקיע הלוואה. מה זה להפקיע הלוואה? להצליח להתחמק מחוב. אם אתה מצליח להתחמק מחוב, בלי שהגוי שם לב, טוב, זה בסדר. לא לקחת לו כסף, התחמקת. או כמו אדם שמצליח להתחמק מהמכס שלא כדין, יש איזה מכס שלא כדין, אז אפשר להתחמק. אמר לאביי, עבד עברי, הפקעת הלוואתו. לכאורה, בעבד עברי זה לא רק חוב, זה הפקעה של הלוואה. אבל אתה עמד, אמר רב, העבד עברי גופו קנוי. אז עבד עברי גופו קנוי, ולכן בעבד עברי, אם אתה שאצל יהודי, גופו קנוי, שש שנים, ואם אתה תפקיע אותו מהיהודים, מהאדון היהודי שלו, זה כמו גזל. אז עבד עברי הוא לא שייך לתמונה, אלא רק מדברים פה על מישהו שנמכר לגוי. אמר רבי בר גידל, אמר רב שמעון חסידא, גזל גוי אסור. עבדתו מותרת, אין מצוות השבת עבדה לגוי. גזל אסור, דאמר רבון אמינן לגזל גוי שהוא אסור, שנאמר, ואכלת את כל המים שהרשם נתן לך בזמן שהם אסורים בידך. זאת אומרת, שבעת עמי כנען, כאשר כבשו אותם, אבל לא בזמן שאינם מסורים בידך. תם גוי, אסור לך לגדול אותו. אבל אותו מותרת, אמר וחמה ברגורי, אמרה מנהל עבודת גוי שהיא מותרת, שלמה לכל עבודת אחיך, להכיך אתה מחזיר, ואתה מחזיר לגוי. ואם הנעימי לי, איך זה לא עתי לידי, זה לא מחייב להדורי, בטרה, אם החפץ, אם אני רואה עבודה שלא נמצאת אצלי ביד, אני לא חייב לך, חזר לקחת את העבדה ולהרים אותה ולהביא לגוי, אבל איך ידעתי לידי? אם העבדה נמצאת אצלי ביד, וזה שאני יודע שזה של גוי, והגיע אליי בטעות ביד, אולי אני חייב, אם על יד, אמר רבינה, הוא מצאתה, מצאתי לידי משמע, גם אם העבדה של הגוי הגיעה לידיך ממש, אתה לא חייב לחזר אחר הגוי ולהחזיר. אבל, תנא רבי פנחס בן יאיר אומר, מקום שיש חילול השם, אפילו עבדה אסור. אם יש חילול השם בזה שעבר למחזיר עבדה לגוי, זה מאוד בולט, כולם רואים, גוי נדע, נפל לו ארנק, והוא רץ ולא שם לב, וכולם רואים שאתה בא, מרים את הארנק ולוקח לעצמך, אז זה שקוף מדי, זה חילול השם. ולכן במקרה הזה חייבים להשיב את העבדה לגוי. אמר שמואל, טעותו מותרת, אם אתה עושה עסקים עם גוי, והוא טעה, טעה בחשבון, אתה לא חייב, הוא לא שם לב שהוא נדע מה, הוא שלם לך קצת יותר, אז אתה לא צריך להעיר. הרווחת מהטעות שלו. כמו ששמואל בזבן קנה מקוטי לקנה, הוא קנה מהקוטי לקנה דדהבה, מזרק של זהב, והוא התבלבל וחשב שהוא מוכר לו נחושת. הוא שילם לו 400 זוז, ואיב לך זוזה. אז טעות ראשונה, הוא לא חשב שהוא קונה ממנו זהב, הוא קנה ממנו נחושת, אז הוא שילם לו כאילו זה זהב, זה טעות ראשונה של הגוי. טעות שנייה, שהוא טעה בחשבון. רב כהנא זבן מקוטי 120 חביות ב-100, ואיב לך זוזה. שוב, מטבע אחד לא מספר כמו שצריך. אמר לחזי דהלך כסמיכנה. רב כהנא רצה, אני סומך עליך, אני לא סופר. תספור את הכסף, מה שאתה עושה זה בסדר. אז במקרה הזה רב כהנא כאילו, אתה מה צריך לעשות? זה אחריות שלך. אם זה טעות שלך, טעות שלך. אבל אני אומר לך, אני לא סופר, אני סומך עליך, תספור כמו שצריך. רבי נזבן דיקלה, הוא וקוטי לצלחה. הוא קנה ביחד עץ, יחד עם גוי, שהעץ הזה נועד לחטיבת עצים ממנו, עצים ממנו חשים. אמר לשם, אמר לשמה שקדם, והייתי מעיקרו. איך תביא חלק מהגזע העבה של העץ, וקוטי מניין ידש. הקוטי יודע כמה קרשים אמורים להיות מהעץ הזה, אבל אומר רש"י, הוא לא ספר כמה מכל סוג. יש חלקים עבים וחלקים דקים בעץ כנראה, והוא לא ידע בדיוק לספור מה מכל דבר, ואנחנו יכולים להרוויח ממשהו. אז תלך מהר, תחתוך אתה ראשון. רבה שיאבה כזיל באורחה, הלך בדרך אחד השיבדה דגופנה, ראה זמורות של גפן בפרדס, וטלי וכיתוף עדין עם שקולות של הנביא. אמר לשם, אמר לשמה זיל חז, אם זה של קוטי נינו, הייתי, תביא. אם זה ישראל נינו, לא הייתי. שמע הוא קוטי, דאב הייתי בפרדס, היה שם גוי. שמע את רבה שככה אומר, אמר לדקוטי שרי, מה זה מה שאתה אומר, שמותר לגנוב מקוטי? אמר לקוטי, שקיל דמי. קוטי, אני יודע שאם אני אבוא לקטוב, הוא בקש תשלום. ישראל לא שקיל דמי. ישראל, אנחנו יודעים שהוא יסכים לתת לנו במצב. גופה אמר שמואל דין המלכות הדינה. לפי ההלכה צריך לציית לדין המלכותי. לכל מיני עניינים שקשורים להנהגת המדינה, לחקיקה וכל מיני תחומים בסידור החברה. אמר רב תדא, דקטלי, דקלי, דין המלכות, המלכות יש לה כוח. למשל, המלכות רוצה לסלול כביש באיזשהו מקום, אז היא יכולה להלאים שטח ולפרק שם את החקלאות. יש להם זכות, ועושים קשרים, ואנחנו עוברים על הקשרים האלו, נוסעים עליהם, ואנחנו אומרים, זה גזל. זה לא גזל, כי למלכות יש כוח. אמר לאביי, מי אמר? דין משום דאי שהוא מינה ימרה, אולי בגלל האיור של הבעלים. לכן אנחנו עוד עורכים שם. אמר לי, לא דין מלכות הדינה, אם זה לא נכון, היה שם יאיש, למה אתה מתייאיש? תתבע את המדינה בבית משפט. אלא זה לא, יש מה לעשות, המדינה יש כוח. אמרת הגמרא, אבל לא קל.
זה גם שינוי
ייעוד, שינוי
זה, ואז תתבע לא
יעזור, אבל פיצויים, נותן לו פיצוי. אפילו פיצויים לא נוכלים תמיד. אז הגמרא, והלו כעבדי, כדי אמר מלכה, הם לא עושים בדיוק מה שאומר המלך. מלכה אמר זיל, קטו לו מכל בגי, לכו תחרטו את העצים מכל הפקעה, והנו אז לו וקטלו מחז בגה. הם משתלטים רק על אזור אחד. הגמרא, שלוחה זה מלכה כמלכה, ולא טרח, והנו עשה את זה נפשי. בכל מקרה הוא שליח של המלך. זה שהוא מחליט החלטה בשטח שיותר נוחה לו מבחינה ביצועית, בסדר, זו החלטה שלו, אבל יש לו כל הסמכות מצד המלך. דיבר על הנקות מכו לבד, הוא משקל דמי. הם היו יכולים לקחת מהרבה מקומות, והם לקחו ממקום אחד. אמר רבא, מה זה משכח בבית דארי? מי שיש שותפים, ושותפים ביבול, ויש אחד שנמצא בגורן, ובסוף הגיע הנציג של המלך, וביקש ממנו לשלם מכס, אבל הוא שלם עכשיו מכס בשביל כל הארבעה מהיבול שלו. כאילו הם כבר חילקו את היבול, והוא האחרון שנשאר שם עם הפירות, ובדיוק עכשיו הגיע המכס, ביקש 20% מכל היבול, אז הוא נתן לו מהפירות שלו 20%. אז הוא, לכאורה, החברים שלו חייבים להשתתף איתו עכשיו, לפצות אותו, כי הוא שלם בעצם בשביל כולם. איבאלו, ואני מלא שותפה, זה בשותפים, אבל אריסטה, אריסות הקמתי. אם האריס גבו ממנו, הוא לא אמור לשלם את החלק של בעל הבית, זה עניין שלו, ולכן הוא לא צריך הוא לא אמור לשלם על המיסים של כולם. ואמר רב, בר מרתא, בר מרתא, מי עבד? אם יש רשות ביד ישראל, שהוא שליח של המלך, למשכן, לקחת משכון, מיהודי אחר שלא משלם מיסים. למרות שהמלך הוא גוי, אבל הוא, מה לעשות, עובד ברשות המיסים של הגוי, ומותר לו לקחת משכון. ואני מילה, דבר לה, ערב וקרגע, דבור לה, בור לה זה מס קרקעות, וקרגע, מס גולגולת של השנה, דהי שטה. אבל השטה דחליף, אם עברה השנה, ובעצם מבחינת המלך כבר נגמרה, שנת הקטציב הקודמת נגמרה, ומה שהיה היה. הוא כבר לא, אז כבר אין צורך למשכן. זאת אומרת, מבחינת המלך הכל בסדר. אז אם בדיווח שלך מול המלך, המלך מרוצה, ויש איזה יהודי אחד שלא שילם, עזוב, אל תעורר משכחות, המלך מרוצה, אין לך מה לחפש. אוי לפייס מלכה, בסדר, חליף, תעזוב את זה. ואמר רב ענה דדיירי דארי בתוך התחום, אלו שגויים, שגרים, הם מסתובבים בבהמות, ומה שהם עושים, הם מעבירים את העדרים בשדות, והם מזבלים ככה את השדות. זה מין הסכם ביניהם לבין בעלי השדות. אסור לקחת מהם, לקנות מהם כבש, כי הם הרבה פעמים גוזלים. הם מסתובבים מהעדרים שלהם, ולפעמים סוחבים איזה עוד כבש מפה ועוד כבש משם, אסור לקנות מהם כבשים. מה הייתה משום דמאר וחיותא דמטה בעדרים, הם מערבבים, סוחבים גם את חיות העיר של החקלאים, יחד עם החיות שלהם. אבל אם הם מקפידים להיות חוץ לתחום, לא מתקרבים לאזור של העיר, אז מותר לקחת מהם, כי הם אף פעם לא מתקרבים לשטח של הכבשים של בלעדי העיר. אמר רבינה, אם היו בעלים מרצים אחרים, אתה רואה שיש מישהו שרודף אחריהם וצורק, כן, לקחתם לי את הכבשים, אז אפילו שהם חוץ לתחום אסור. מכריז רע רביתם הרבונה, דסלקין לאלה, כל מי שעולה לארץ ישראל, אנחנו נתת כל מי שיורד לבבל, תשמעו כולם, כלל שאמור להנחות את כולם, אי בר ישראל, לידע סעדות הלקוטי, הוא יודע עדות לטובת גוי, ולא תבו מיני, לא ביקשו ממנו להעיד, ואז על ועסיד לאי, בדין איכות על ישראל חברי, והוא מעיד לטובת הגוי, בבית משפט של גויים, נגד יהודי, ואף אחד לא ביקש ממנו להעיד, זה מיוזמתו שלו, משמתין, אנחנו מנדים אותו. הוא נחשב בוגד כזה. מה היא קאמה? דין ומתקי ממונה, אפום עד אחד. כי הגויים מוצאים ממון על פי עד אחד. ואנחנו אומרים שצריך שני עדים. לא אמרן אל אחד. אבל למה תרי? לא, אם באמת יש שני עדים, אז מותר להם. אחד נמי לא אמרן, גם אחד מה שאסור לו להעיד, אלא בדין הזה מגיסטה. בית דין כזה עממי, בית דין לא מקצועי. אז מה אתה הולך להעיד? הם לא רציניים בבית משפט כזה עקום. אבל בית דבר, שזה בית דין מסודר, אמיתי, רשמי, אינונה מאחד אחד המומתה שד עולה. על פי עד אחד, גם כן הם לא מוצאים המון, אלא רק מחייבים שבועה. זאת אומרת, הם מבינים שצריך שני עדים, אז לכן אתה יכול ללכת להעיד בבית דין של גויים, גם נגד ישראל, כי הם יודעים שלא מוצאים המון על פי עד אחד. אמר רב אשי, כי אבינה בי רבונה, היה לנו שאלה, היא באה אליי. אדם חשוב דסמך יעלה כבית רי, מה פקימון להפומה? יש לפעמים אדם חשוב שמחזיקים ממנו כמו שניים, ומוכנים אפילו לשים ממון. יש דבר כזה גם בבית דין של ישראל, יש אדם אחד שהם נותנים לסמכות מאוד גדולה. האם האדם הזה הוא לא צריך ללכת להעיד? כי הוא יודע שהוא יחרוץ את הדין עכשיו. לא היא באה אליי לעשות דין. הדין מה, כיוון דאדם חשוב, סוף הוא אדם מאוד מאוד חשוב, מאוד מכובד. אם הוא לא ילך לבית הדין ויעיד, זה לא נראה טוב, זה נראה מאוד מוזר. מה, אתה במעמד שלך, אתה יודע את האמת, אתה לא בא להעיד. לא מתאים שתם את לו. ולכן אנחנו נרשה לו להעיד בבית דין של גוי, גם שגמות שהוא עד אחד, תיקו. אמר רבה שיהיה בעיר ישראל, יש יהודי, תזבין לארה לגוי, המטרה דבר ישראל חברי, יש לאדם שדה, ולידו יש שדה של יהודי, והוא ימכור, את השדה לשכן, שזה הרבה יותר הגיוני, שיהיה לו ככה שדה גדולה, הוא מוכר את השדה שלו לגוי. מה, אתה לא רואה שאתה יכול לעזור לחבר שלך ולעשות לו נחת, למכור את השדה שאתה שדות סמוכים? אנחנו מנדים אותו, משמתין עליו. מה איתה? מה? הנה משום דין היום מסרה, גילל שהוא שכן שלך. הרי אמרת הגמרא, זבין מעקום וזבן לעקום, לגע משום דין היום מסרה. אם אדם עשה עסקים עם גוי, אני לא מחייב אותו למכור לאפקה לשכן. אלא דמרין עלי, ארבעת ליאריה מסרי. היהודי הזה, מה שהוא טוען, הבעיה העיקרית, זה לא שלא מכרת לי, אלא שבאת לי גוי לפה. גוי זה חתירת אריה, זה הגוי הזה. זה כל גוי אני מת מפחד אותי. הבאת לי פה אריה, בשכונה, ואני, זה מפחיד. אז מילא שאתה לא מוכר לי, אני נגיד, אבל למה אתה מביא לפה גוי? תביא לפה בן אדם נורמלי. ולכן משמתין הנלי, אנחנו מנדים את אותו מוכר, עד שהוא מקבל עליו אחריות על כל הנזקים שהגוי יעשה. תמתין אלי עד יקביל כל און צדק עם חמתי. הגוי הזה יגנוב, יגנמות חקלאיות, יעשה לו צרות, ישאיר לו צרות. אל תמכור שדות לגוי ליד יהודי. נטלו מוכסים את כסותו, ונתנו לו כסות אחרת. סליחה, נטלו מוכסים את חמרו ונתנו לו חמור אחר. באו נציגי המלכות, אמרו, החמור שלך, המלך רוצה אותו. קח חמור אחר במקום. אז נתנו לו, בשפה שלנו, לקחו לו מכונית 2015, הביאו לו מכונית מודל 90, לא יודע, משהו כזה. אמרו לו, תקח, תסתדר עם המכונית הזאת, אנחנו נקרים לך מכונית שלך. או נעשו את הכסותו, נעשו לו כסות אחרת. אז מאיפה יש להם חמור אחר? הם בטח גנבו ממישהו, הם לקחו ממישהו אחר. הם לקחו מאיזה בן אדם, איזה חמור לפני חודש, חמור הזה כבר התייבש להם, אז הם עכשיו מחליפים, מותר לו. למה? כי כנראה שהבעלים הראשון מתייאש. המציל מן הנער, אם אדם רואה עבדה שחפת בנחל, בנער, או מן הגיס, הוא הצליח להציל, לקחת מחיילים שבזזו, מקום והוא הצליח לקחת מהביזה, או מגוי, מליסטים. אם הבעלים מתייאשו, זה שלו. נחיל של דבורים שברח. אם התייאשו, הבעלים הרלו שלו, אמרנו כאן נאמנת אישה או קטן לומר, הנחיל דבורים הזה בא מהכוורת הזאת. מכאן יצא הנחיל הזה. ולכן צריך להחזיר את הכוורת הזאת. מהלך בתוך שדה חברו להציל את נחילו, מותר לאדם ללכת בתוך השדה, למרות הוא קצת דורך על הקבועה, זה בשביל להציל את הכוורת שלו, ואם הוא עשה נזק, צריך לשלם מה שהזיק. אבל לא יקוץ את סוכו על מנת יתנו דמים. אם כל הדבורים התיישבו על איזה עץ, אסור לו לחתוך את העץ הזה ולהגיד, אני לוקח את העץ עם הדבורים ואני אשלם לך. אתה רוצה, תבקש רשות. תבקש רשות, תצטרך להסכים. רבי ישמעאל בנו שם ברמלך חולק, הוא אומר, אני יכול לקצות, ואחר כך לשלם. בלי לבקש רשות, חוצף ונותן ימות. תנא, אם נטל, מחזיר לבעלים הראשונים. אם אדם קיבל חמור מאותם מוכסים, הוא צריך להחזיר לבעלים המקוריים. זאת אומרת, לא כמשנה. המשנה אמרה שאתה, אם קיבלת אתה לא צריך להחזיר. כי הם התיירשו. ולא עברה איתה אומרת שכן, אתה צריך להחזיר את זה חזרה. כלומר, יאוש כדי לא כאן, זה יאוש לא מועיל. ובאיסור, עד תלעדי, קיבלת גזל, אליך ביד. איקה דאמר, יש אומרים, אם בא להחזיר, יחזיר לבורא למשם. אם בא להחזיר הכוונה, אם הוא חסיד, הוא לא חייב. אבל אם אתה בחור צדיק, אתה רוצה להחזיר, תלך לבעלים הראשונים. הייתה אמר, כי באמת יאוש כדי כאן, באמת היאוש קונה. מי הוא יאמר, אי אפשי במון שלא שלי, יאוש קונה, אבל אני לא מסוגל. אני לא יכול ככה לדעת שאני משתמש במשהו שלקחו ממישהו אחר. זה בחור חסיד אתה, צדיק, בסדר גמור, מחזיר לבעלים הראשונים. אמר רבשי, כל מה שאמרנו במשנה לא שנו אלא בליסטים גוי, אבל ליסטים ישראל לא. בליסטים גוי יש יאוש, אבל בליסטים יהודי אין יאוש. למה אין יאוש? אני אתבע אותו בבית משפט, אני לא מתייאש. הוא לגנב ממני, נכון, היום אני אבוא אחריו. מחר נקיד נבד לדינה. מתקיף לרב יוסף, עד רבה, אי יכול להסתר בהפוך. עקום, גוי דדני בגיטה, כיוון שהגויים הם מאוד מאוד חזקים, יש להם ככה משטרה חזקה והם מאוד תקיפים בדין, אז אתה יכול לתבוע אותו בבית דין של גויים, ואתה יודע שהם לא יבטרו לו. אבל ישראל, כיוון דאמרי, מימר, כיוון דאמרי, כיוון שאצל גויים, הם לא, יהודים, סליחה, הם לא כאלו אלימים. הם מימר אמרי, היהודים, בסדר, יגידו פסק דין, אתה חייב להחזיר לו. אבל הם לא התחילו, בגלות לא היה ליהודים כוח, לא היה להם משטרה, לא היה להם בית סוהר ביד, היה להם, מה אנחנו לא יכולים להגיד למישהו? אתה חייב לו, לא, בסדר, אני חייב לו, מה אתה עשו לי? זה כל מה שהם יכולים לעשות. אז בעצם הבית דין של היהודים בגלות הוא חלש. כי אין להם כוח משטרתי וכולי, אין להם עקיפה. אז הפוך, אז היהודי מתייאש, כשיהודי הוא גנב, הוא יותר מתייאש. יודע, גם אם אני אשבר אותו לבית דין, זה לא ברור שייצא מזה משהו. זה היה המצב בגלות. מה?
אין איסור לתבוע בקושי גורים?
אני רוצה את הכסף שלי חזרה.
אתה...
הוא גוי, גוי גנב ממני. גוי גנב. מה, אני אגיד לבית משפט יהודי, הוא יבוא לבית משפט יהודי, הגוי? הוא לא מכיר לך, הוא אומר, מה בית משפט יהודי? הוא לא מכיר אותך. תנסה, תלך באמריקה, תקבע גוי שגנב אותך, איזה קושי גנב אותך, תגיד לו, תבוא איתי לבית דין רבני. הוא אומר, תביא מה אתה רוצה בחיים שלי. אתה צריך ללכת למשטרה של הגוי, אין ברירה, ללכת לזה, ואז ירדפו אחריו, ואז יצא משהו. אומרת הגמרא, ויפחה מסתבר, אלא אית מרצה פייסר. המציל מגוי, אם הנליסטים, אם הצלחת להציל. אם התיישו הבעלים, אז מותר לך לקחת. סתמה, אסור לך לקחת, לא? אז זה שבסתמה לא, לא שנו לה מגוי. למה? שהוא נדע הנה בגיטל. כי זה שגוי גנב ממך, הבעלים לא מתייאש. למה לא מתייאש? אומר, אני אקבע את הגוי הזה ואני אצליח להוציא ממנו, כי אני אקבע את הבית דין של גוי. אבל אם זה גנב יהודי, אז הבעלים מתייאש, ולכן מותר לך לקחת מהגנב. כיוון דאמרי מימר, זה רק דיבורים בבית דין של ישראל, בלי מכות, מייאש. זה נתן, משנה אומרת, שאורות של בעל הבית, אם יש אורות שאיבד אותם בן אדם פרטי, מחשבה מתמתן. אפילו אם הוא התחיל לתכנן, הוא לא עשה, שהאור הזה אני אעשה ממנו תיק, אני אעשה ממנו מעיל, כבר על ידי המחשבה, האור הזה כאילו נחשב כלי והוא מקבל תאומה. אבל אם זה אור של אבדן, שמעבד אורות, הוא מוכר אורות, הוא לא בונה, הוא לא עושה תיקים ולא עושה מעילים, הוא לא חושב על זה בכלל, הוא מכין אורות, הוא לא חושב מה יעשו עם זה. אז ממילא עדיין על זה לא מקבל תאומה, אין מחשבה מתמתם. אורות שנמצאו אצל גזלן, אין מחשבה מתמתן. מה שהגזלן חושב על האור, זה עדיין לא מכיל עליו תומה. אבל של גנב, מחשבה מתמתן. מה ההבדל? כי גזלן, אני יודע מי גנב, מי השתלט עליי, באמצע, הלך על מישהו באמצע הרחוב, גנב לי ביד חזקה את האור. אז אני יודע מי הוא, אני אקרא אותו בית דין. אז בעצם, עוד רגע אני אחזיר את האור אליי חזרה, אז המחשבה של הגזלן אין המשמעות. אבל מה זה גנב? גנב זה מישהו שבא בלילה, פרץ לעסק שלי, לא יודעים מי זה. אני לא יודע מי הוא. אז אין לי שום קצה חוט. אז הוא, הגנב הזה עכשיו לא אורות ביד, ומה שהוא מתכנן לעשות עם האור, זה הוא יעשה את זה. אז לכן, המחשבה שלו מתמת. רבי שמעון אומר ההפך, חילוף הדברים. של גזלן, מחשבה מתמתן. של גזלן, אני מתייאש. למה אני מתייאש? כי הגזלן הזה הוא כזה אלים וחזק, אני מפחד להתעסק איתו. אז אני עוזב אותו. של גנב, אין מחשבה מתמתן. זה כשלא מתייאשו הבעלים. אמרו למחלוקת בסתם, כל המחלוקת, אני לא יודע אם הבעלים מתייאש או לא, אבל בידוע, אם שמענו אותו מתייאש, זהו, הלך האור הזה, אין מה לעשות, איך אני אין לי סיכוי להוציא אותו, וכל הדעות, דברי הכל יאוש קני, והאור הזה הפך להיות שייך לגנב או לגזלן, והם יכולים לתמות אותו במחשבה. אומר רבא, לא נכון, גם בידוע, גם כשהוא מתייאש, יש מחלוקת. אמר לאביי לרבא, לא תפלוג על ידי עולה, אל תתווכח עם עולה. בגלל מתי מתכוותי, המשנה מפורש פה אומר את זה ברקמה. וכל עוד שלא נתיישו הבעלים, אז זה הדין. למה לא נתיישו הבעלים? אני נתיישו הבעלים. כתוב מפורש במשנה, הרי אלו שלא. אמר לאנה, לפי שאין ייאוש בעלים בתמונה. אני גורס אחרת. לא שהנושא הוא האם התייאשו או לא התייאשו, אלא שעקרונית לדעתי אין ייאוש לבעלים. נה, נותנו מוכסים חמורו, מנו. אם זה דעת רבנן, כאשר הגזלן, כתוב מפורש אצלנו במשנה, שגזלן, מידה מציל מגזלן, הרי אלו, התיישו הבעלים הרי אלו שלו. הרי חכמים אמרו, שבגזלן אדם לא מתייאש. אדם לא מתייאש, הוא אומר, אני יודע מי זה הגזלן, אני מתווה אותו בבית דין. אז למה המשנה אומרת של אצלנו, שאם אתה מופה, אם אתה מצליח להפסים מגזלן, הבעלים מתייאשו. ואם זה רבי שמעון, שאומר, שבגנב מתייאשים, שבגנב לא מתייאשים, כי אני אתווה אותו בבית דין, כאשר גנב. יש למה לאולה, אמר בידוע כאן, יחד נעמיד את המשנה שלנו בידוע. נעמיד את המשנה ששמענו את הבעלים מתייאש. בגלל ששמענו את הבעלים מתייאש, אז זהו, כל מה שאתה תוציא עכשיו מהגנב, מהגזלן, מותר לך. אלא לרבה, שאמר בידוע, גם אם ידוע שהתייאש, עדיין יש מחלוקת, אמני, לא רבן ולא רבי שמעון. את הגמרא צריך להעמיד את המשנה שלנו בליסטים מזוין לרבי שמעון. המשנה שלנו מדברת בליסטים מזוין, שבטוח בטוח אתה מתייאש, כי אם לא אמרת שאתה מתייאש, בטוח אתה מתייאש, כי זה מישהו שאלף לא מתעסק איתו, ולכן זה ייאוש ודאי. יחד אומרת הגמרא, היינו גזלן, אז בעצם זה אותו דבר. רגע, זה גזלן. זאת אומרת, יש שני סוגים של גזלן. תשמע, כתוב, הגנב והגזלן והאנס, הקדשה נקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר, מה שהם גזלו, הם יכולים להקדיש את זה. מה אני? אם רבנן, מה פתאום יכולים להקדיש? הרי אמרתם שבגזלן, הבעלים לא התייאש. אם הוא לא התייאש, זה לא שייך לגזלן. אז איך הגזלן יכול להקדיש את זה, לתת את זה תרומה? ואם זה פיר רבי שמעון, קשה גנב, אבל פיר רבי שמעון בגנב אתה לא מתייאש. ויש למה לאולה דמר בידוע כאן, נעמיד את המשנה הזאת, מדובר בידוע שהוא התייאש. ואם הוא התייאש, אז לכולה על מדברי הכל, עכשיו הגנב והגזלן, אחרי שהבעלים התייאש, זה שלהם, הם יכולים להקדיש את זה. אלא ללפי רבא דמר בידוע על המחלוקת, אז מי מתיר את זה? זה לא רבנן ולא רבי שמעון. ההכנה היא בליסטים מזוין. נעמיד את המשנה שלנו, מה שכתוב פה גנב, הכוונה ליסטים מזוין. ובמקרה הזה, זה לא גנב, אלא מישהו שאני לא רוצה להתעסק איתו, רבי שמעון. יחי, אז למה כתוב גם גנב וגם גזלן? אתה מסביר שגנב הכוונה סוג של ליסטים מזוין? לא, אתה גמר נכון. ראי גנב ונגזלן. יש גנב שזה בעצם ליסטים מזוין ויש גזלן. והיא בהתאם האפשרות נוספת, המקניתה, רבי, בשיטת רבי. בתניא רבי אומר, גנב כגזלן. לא מעמד כמו גזלן, וכלומר, כגזלן רבי שמעון. שיטתו שגם בגנב הבעלים להתייאש, ולכן מותר יכול הגנב להקדיש את זה. גוף הרבי אומר אני, גנב כגזלן. מה אתה מתכוון לומר גנב כגזלן? האם אלו כגזלן לרבנן כמה, וכמו גנב הוא כמו גזלן, וכמו שגזלן לפי חכמים, הבעלים לא מתייאש, אז כך גם גנב, אבל היא לא מתייאש, היא לא קנית. עוד אם הוא התכוון לומר שגנב הוא כמו גזלן, לפי רבי שמעון, שהבעלים כן מתייאש בגזלן, אותו דבר בגנב. תשמן נפלו מוחצים חמרו, מני, מי בעל המשנה שלנו? אי רבנן, קשיא, הרי רואים במשנה שלנו שיש ייאוש. איך יש ייאוש? הרי אמרתם שבגזלן אין ייאוש. אי רבי שמעון, קשיא גנב, הרי אמרת שבגנב אין ייאוש. אז למה פה יש ייאוש? אי אמר דשלמה רבי כגזלן לרבי שמעון כאמר, שרבי טוען שגנב זה כמו גזלן, ובשניהם יש ייאוש. הקני, אז עמית המשנה כרבי, פשוט וקל. המשנה שלנו אומרת שרשתת רבי שגם בגנב וגם בגזלן יש ייאוש, ולכן קונה. אבל אם אתה אומר כגזלן לרבנן שלא גנב ולא גזלן אין ייאוש ולא קונה, אז המשנה שלנו היא לא רבי, זה לא רבי שמעון, זה לא רבנן. שוב נתרק את המשנה בליסטים מזוין לרבי שמעון. ליסטים מזוין, רבי שמעון אומר זה גזלן, והוא מתייאש. טוב, יחד היינו גזלן, תראה, גבלן גזלן. תשמע, הגנב הגזלן והנס הקדשה נקדש, מה שראינו, מענה. היא רבנן קשה גזלן, היא רבי שמעון קשה גנב, היא המרדיש למה גנב כגזלן, היא רבי שמעון, שרבי סובר, שגנב וגזלן זה אותו דבר, אז לכן משום כך, הגנב יכול להקדיש, הוא בעצם כמו גזלן לדעת רבי. אלא אם אתה אומר שגנב כגזלן, והוא לא מתייאש הבעלים, לפי חכמים, אמני, נצטרך לתרץ ולשים מזוין לרבי שמעון. יחי היינו גזלן, וגם לגזלן. אמר רב אשי לרבה, תשמע, דמתני רבי לרבי שמעון, אני יודע שרבי לימד את רבי שמעון בנו, לא הדבר שיש באחריות ממש, אלא אפילו הרב וחורש, חמור ומחמר, חייבים להחזיר את פני כבוד אביהם. למדנו במשנה הקודמת, שאם האבא היה גזלן, הוא השאיר לבנים פרה, ומת. וכולם יודעים, זה הפרה שאבא שלכם גנב. אז בגלל כבוד אבא, כדי שלא כל הזמן ידברו על זה, הבנים צריכים להשיב. למה צריכים להשיב? רק בגלל כבוד אביהם. האם מלא כבוד אביהם? לא. למה לא? מאמינה שרבי סובר, בגזלן יש ייאוש. אף אחד לא, ברגע שגוזלים, הגזלן, הבעלים מתייאש. אז מצד הדין, הם לא צריכים להחזיר את הפרה. הם קנו. רק מצד כבוד אביהם, הנה הוכחה, שרבי סובר, שגזלן, הוא בעצם... הבעלים מתייאש כגזלן, נקודה. וכן נחיל של דבורים, מהי וכן, אחי כמר, אפילו נחיל של דבורים, שנחיל של דבורים זה קניין חלש, זה קניין דרבנן, הרי דבורים באמת אין בעלות על דבורים, אלא מה, אני הצלחתי למאסקר, למשוך כמה דבורים אליי, אני שמתי פה, וזה בעצם לא באמת בעלות, ובכל זאת מדרבנן, כיוון שצריכת למשוך אליך דבורים, זה כאילו שלך, אז אפילו, סתם כדעתך אמינה, כיוון זה קניין דרבנן, זה כאן נילא, אז ברגע שהנחיל של דבורים ברח, אז עכשיו יאוש, ממש מלן שלו, שרק אם באמת הבעלים יתייאש, מותר לך לקחת את הדבורים שברחו. אבל אם הבעלים לא יתייאש, לא, אסור לך לקחת את הדבורים. אמר רבי יוחנן בן ברוקה, נאמן נדשה וקטן, לשיטת רבי יוחנן ברוקה, אישה וקטן נאמנים לומר, זה הדבורים של ראובן. אז הגמרא מה פתאום, אישה וקטן לא, אין הם לא בני עדות, ואנחנו לא מקדמים אותם בתור עדים. אמר יהודה, אמר שמואל, לך מעסקינה, כגון שהבעלים מרדפים אחריהם, והם רואים, האישה רואה את הבעלים רץ אחרי הדבורים, מחפש את הנחיל, היא אומרת לה, הנה זה שם. אז היא לא התכוונה להעיד, היא באה לעזור, מצליחה לפי תאומה. מכאן יצא נחיל זה. אמר רבה שהיא לא נכון, לא מצאנו ככה, אין בשיח לפי תאומו כשר, אלא עדות אישה בלבד. מתי מצאנו את המושג משיח לפי תאומו? גוי. גוי שאנחנו רוצים לקבל את דבריו כדי להתיר אגונה. אם יש אישה אגונה, והגוי הוא לא מעיד, אלא הוא מספר לנו כמשיח לפי תאומו, ראיתי פה תאונה והיה פה מישהו והוא נהרג וזהו, הוא מספר לפי תאומו, אז אני יכול לקחת את הדברים שלו, כי הוא לא בא להעיד פורמלית, להשתמש בזה בשביל להתיר אגונה. אבל לא בכמו מקומות אחרים, זה יותר מיוחד רק באגונה. אמר לרבין הרב ראשי, למה? הנה נחיל של דבורים. גם נחיל של דבורים זה מסיח לפי תומו. נכון, זה לא דוגמה טובה. זה נחיל של דברים, זה הכל רק לרבנה. כל הבעלות על זה היא מאוד חלשה. אז לכן נקלנו, אישה נאמן לשיח לפי תאומו. אמרה, ודאורייתא לא, אם זה יהיה דאורייתא לא, לא מאמינים למשיח לפי תאומו. הרי אמר בידו אמר שמואל, מעשה באדם אחד, שהיה משיח לפי תאומו. סתם סיפר סיפורי זיכרונות. מה אני זוכר, כשהייתי ילד קטן, הייתי מורכב על הכתף של אבא, והיו תמיד בהפסקת עשר, מוציאים אותי מבית הספר, והייתי מקבל ארוחת עשר. איזה ארוחת עשר הייתי מקבל? מיוחדת. היו מפשיטים אותי, מטבילים אותי, ונותנים לארוחת עשר תרומה. היה ילד כהן. ורבי חנן סיים והאחי חברים בדלים ממני. כל החברים נזהרו לא לגעת בלי לא לטמא אותי, והיו קוראים לי יוחנן אוכל חלות. אז הוא סיפר את זה סתם לשיח לפי תאומו. אומר רבי, לפי זה אני יכול להעיד שאתה כהן, למרות שאין לי עדות שבן אדם הזה כהן, ומתוך השיחה שלו אני מבין שכנראה הוא כהן, הוא פשוט שכח מזה. אמרה, זה לא ראיה, מדובר בתרומה שהיא רק תרומה דרבנן. לא בזמן הזה תרומה דרבנן, אבל באמת אם זה היה דאורייתא, לא היינו מוצאים, גם מאמינים, צריכים עדות. מה, דאורייתא לא מקבלים לשיח לפי תאומו? כי עד הרב דימי אמר רב חנן תרניגה, אמר לרב אחא תרניגה. משתי מעשה הוא בא לפני רבי שלמה בן לוי, או מעשה לפני רבי. היה ילד אחד שהיה משיח לפי תאומו. וסיפר שאני ואימי נשבנו לגויים, הגויים שבו אותנו. כשיצאתי לשאוב מים, כל הזמן דעתי על אימי, וכל הזמן הייתי שומר על אימא שלי, שאף אחד לא ייגע בה. לזכות עצים דעתי על אימי. זאת אומרת, יש לי ילד נער שסיפר שהוא כל הזמן שמר על אימא שלו. אז אני מקבל את דבריו. להפסיע אותה לכהונה. זה אומר שאף גוי לא אנס אותה, לא בעל אותה, ולכן היא נקשרה לכהונה. הגמרא בשבויה היא כאילו, כיוון שזה שבויה, ובשבויה זה רק ספק, אומר רש"י, ולכן הקלו בדבר הזה. אבל לא הכל תצטרכו אותנו, וישמעאל בן רבי כבר אומר, תנאי בידינו, אם הדבורים שלך נשבים על עץ של מישהו אחר, מותר לך לחתוך את העץ, ואחר כך תשלם לו. זה הסכם של ביידי, שיורד לתוך את הדף של חברו, ותוצף סוכו של חברו להטיל נחילו, אחר כך נותן לבני סוכו מתוך נחילו של חברו. יש עוד תנאי ביידי, שאם אדם בא עם חבית של יין, והוא רואה שמישהו נשפך לו על דבש, לפעמים אתה שופך את היין שלך כי היין הוא יותר זול, מהר מסיל את הדבש של החבר, ואחר כך תגבה את היין שהפסדת. ותנאי בידין הוא שיהיה מפרק עצה ותואם פשטנות של חברו. אם אני רואה שהפשטן של החבר הולך לעוף, אז אני מפרק מהחמור שלי את העצים, רק מהר מציל את הפשטן של החבר. ואחר כך, מה עם העצים? הוא שלם לי אחר כך. על מנת כן, זה תנאים שיהושע קבע, שהם נכנסו לארץ. כל מיני הסכמים שיהושע קבע כדי להגדיר פה את החיים של האזרה הזאת.
יום טוב,
יום טוב. לא אמרנו את זה בגלל שיש שם. כן, שם, כן.